חג חנוכה שמח. אנחנו בסיום של סדרה על הגבורה והגאולה בדורותינו, כשבמשך הסדרה עקבנו אחרי תהליך ההיווצרות של צבא ישראל בזמננו, שהוא חלק מתהליך הגאולה, ואנחנו ממש ראינו שלבים שלבים, קודם כל התפתחות הגבורה, התפתחות היכולת להילחם בתור יחידים, בתור קבוצה, בתור עם ובתור צבא. עד שהגענו למצב של מדינת ישראל, שהיא כבר מבחינה הלכתית יש לה כוח של מלכות שיכולה להוציא את העם למלחמה, צבא ממלכתי, ומכאן פנינו בשיעור הקודם לפני שבוע לעסוק במקורות העקרוניים של היכולת, יכולת הגבורה ויכולת הצבאיות. ודיברנו על זה שבעם ישראל, בניגוד לעמים אחרים, שהכוח הצבאי מגיע דווקא מתוך האכזריות, מתוך היצרים שדוחפים את האדם לכבוש, לשלול שלל, לנצח עמים אחרים מסיבות שונות, בעם ישראל הדברים האלה חייבים לבוא מתוך קדושה, מתוך תורה, מתוך שאיפות של קידוש השם בעולם, ורק כך לעם ישראל יש את הגבורה לנצח. כמובן שיש מצבי ביניים שעם ישראל מכיר בכך שהוא בסכנה, וכמו שיש לכל בן אדם פרטי את הדחף לעמוד על חייו, גם עם ישראל עושה כך. אבל באמת ניכרים ההבדלים בין מצבים שעם ישראל רק מתגונן לבין מצבים שלעם ישראל יש מוטיבציה ורצון ליותר מזה. כל מי שמדבר על הרוח המיוחדת שהייתה בימי מלחמת העצמאות בקום המדינה, מבין שזה לא רק שאימו עלינו ואנחנו היינו אחרי השואה, כי סך הכל היו כל מיני הצעות, בואו תקבלו בינתיים איזה משהו בינלאומי שידאג לכם, והייתה סכנה מאוד גדולה בעצם המלחמה. סיפרתי כמה פעמים במסגרות פה שיגאל ידין, מי שהיה אחר כך רמטכ"ל והיה סגן הרמטכ"ל בימי מלחמת העצמאות, רמטכ"ל היה בכלל חולה, ולכן כשרצו להחליט אם להקים מדינה קראו ליגאל ידין כדי לקבל הערכה של המציאות הצבאית. אז ידין אמר להם שיש לנו 50% סיכוי לנצח, רק הוא לא אמר את זה בדיוק כך. אבל קודם כל, ננתח את הביטוי הזה. 50%, זאת אומרת, באים לבן אדם ואומרים, תראו, איך היו אוהבים להגיד את זה בלועזית, 50-50, כן? יש סיכוי שווה שתנצח ושתמות. כי הרי היה ברור לכולם שאם נלחמים ולא מנצחים, אז הולכת להיות פה שחיטה, טבח. אז יהיו אולי כמה אנשים שלא ימותו. אם אומרים לכם דבר כזה, יש לכם 50% סיכוי לא למות, אבל אפשר להתחמק מכל המציאות ולא להיכנס לזה, מה הייתם עושים? לא נכנסים לזה. 50% סיכוי למות? זה המון. אבל על גבי הסיכוי הזה החליטו להקים מדינה. למה? כי עם ישראל לא רק התגונן. עם ישראל רצה הרבה יותר מזה. ויגאל ידין בעצמו סיפר שנים אחר כך שהוא לא אמר שיש לנו 50%, הוא אמר עד 50%. הוא ניסה להיות דיפלומטי, הוא ידע שלפי הערכה השקולה יש הרבה פחות מ-50% סיכוי לנצח. הרבה הרבה פחות. אבל הוא לא רצה להפחיד את האנשים שהיו צריכים להחליט. ומה איתו? הוא לא פחד. טוב, הוא בכלל היה שייך לדור של הצעירים, שהיה, לא היה להם ספק שהולכים להילחם. למה? כי עם ישראל לא יכול לסמוך על אחרים. עם ישראל צריך לקחת את גורלו בידיים. במילים אחרות, עם ישראל צריך להקים מדינה. עכשיו, את הדבר הזה עשינו כבר הרבה דורות לפני כן, בימי החשמונאים. כשאנחנו חוגגים את חג החנוכה, כותב הרמב״ם, שלא רק שניצלנו מגזרות אכזריות נגד התורה ונגד עם ישראל, אלא שאנחנו חוגגים את זה שחזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה. כלומר, עם ישראל זכו לעצמאות מדינית. והדבר הזה הוא עיקרון חשוב מבחינה תורנית. הרמב״ם לא כותב סתם דברים. הוא כותב סיבות הלכתיות, הוא כותב את זה בהלכות, בהלכות חנוכה, סיבות תורניות. וה-200 שנה האלה כוללים גם מציאויות לא נעימות מבחינה תורנית. אבל זה שלעם ישראל יש עצמאות, זה יתרון גדול. והדבר הזה היה בכלל חידוש גדול בימי החשמונאים. כי עד שהכריזו מלחמה, אנשים מתו על קידוש השם. יש גזירה, אנחנו נותנים את חיינו בידי הקדוש ברוך הוא. אומרים לנו לא לשמוע שבת, מה עשו היהודים? ברחו למדבר, נכנסו למערה, היוונים רדפו אחריהם. באו היוונים למערה, אמרו או שתחללו שבת או שתמותו. לא, אין מה לעשות, אנחנו הולכים למות. יהודים מתו על קידוש השם. עד שבאו החשמונאים ואמרו עכשיו צריך להילחם. עד אז לא הייתה עצמאות. הסתדרו יפה מאוד קודם עם הפרסים, אחר כך עם היוונים בהתחלה. נתנו לנו אפשרות לקיים את המצוות. אבל כשיש עצמאות יש מלחמה. כשיש מלחמה, טוב, כבר גמרנו עם השאלה אם לחלל שבת או לא, במלחמה אתה נלחם גם בשבת. אתה לא מחכה שהגויים יהרגו אותך, אתה הולך להרוג אותם. זאת הכרעה הלכתית. והכרעה הלכתית ברמה מאוד רצינית, שצריך לחשב גם את המצב של המציאות, גם את המצב של רוח העם, גם את האפשרויות, ומעל לכל זה לבוא עם כל הידע התורני, ההלכתי, הרעיוני, ולהכריע. מי הכריעו? גדולי התורה שהיו באותו הדור. זה לא. יש אנשים שחושבים, מאיפה התחיל המרד? מתתיהו התעצבן. כן, הוא ראה שמישהו בא במקום שלו, ליד הבית שלו, להקריב זה, והוא התעצבן. לא. מתתיהו קודם כל לא היה בן אדם שהתעצבן. הוא היה גדול בתורה, הוא היה צדיק, וצדיקים לא מתעצבנים. הם מחשבים מה צריך לעשות. וכשהוא קם ועשה מעשה, הוא התכוון להתחיל במרד. בהכרזת עצמאות. במלחמה לעצמאות ישראל נגד היוונים. והיה לו על זה גיבוי של גדולי התורה באותו הדור. כן. רגע, מה זה לא כתוב? איפה הוא רצית שיהיה כתוב? כתוב בפרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני, נכון? אחר כך כתוב שהתורה עוברת דור אחרי דור, ויש זוגות, וכל הזוגות, זוג מוסר לזוג. לא, 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 סליחה. יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, שהיו הזוג הראשון, כנראה שנהרגו בגזרות היוונים, לפני פרוץ המרד. תראה, גם לפי המדרש וגם לפי ההיסטוריונים זה נראה כך. אם רוצים לשנות קצת, אז אפשר להזיז קצת את הדברים, אבל לא בהרבה. הייתה סנהדרין, דור אחרי דור, ממות משה רבנו, עד להרבה אחרי חורבן בית שני. אנחנו מדברים על תקופה שכל הזמן יש סנהדרין. והסנהדרין, נכון שכפי שאמרתי, ראשי הסנהדרין נהרגו. יש שם תיאור מפורט במדרש איך יוסף בן יוחנן, נדמה לי שזה יוסף בן יוחנן, מוצא להורג, והבן דוד שלו צוחק עליו ובסוף מחליט לחזור בתשובה. תיאור מאוד מפורסם במדרש. אז ראשי הסנהדרין ממש, הנשיא ואב בית דין, הוציאו להורג את, את הגדולים. אבל סנהדרין זה 70 איש, ואחריהם עוד מאות תלמידים שהם לא תלמידים, אלא הם גדולי הדור שהם בתור להיכנס לסנהדרין אחריהם. והדבר הזה לא נפסק. ובימי החשמונאים, אלה הם הגב הרוחני של המרד, והם נותנים את הסמכות ההלכתית פה.
יש שם חג אפילו
לא, אתה, קודם כל, הסנהדרין, אפשר לכבוש את העמדה הרשמית. כשכובשים את העמדה של כהן גדול, יש בעיה. כי כהן גדול צריך להיות בבית המקדש, ואין מה לעשות. אם נכנס בן אדם, אז משביעים אותו, מקווים שהוא יתנהג בסדר, והוא יחפר על עם ישראל, אפילו אם הוא לא ראוי. זה קרה בבית שלי. אבל סנהדרין לא נפסק, כי התורה לא נפסקת. גם בזמן שיש גזרות, הרי הגמרא מספרת בתקופה יותר מאוחרת, מה קרה בתקופת הרומאים? הרומאים גזרו נגד הסמיכה, שזה היה, זה יסוד הלכתי שצריך לבית הדין הגדול. אז מה עשה החכמים? הוא לקח 5 תלמידים והלך למקום שומם ושמח אותם ואמר להם תרוצו ואני אשאר פה שיאגו אותי. זאת אומרת שבמסירות נפש דאגו שהתורה תימשך הלאה. אין מצב, כמו שאומרים, אין מציאות שבימי החשמונאים אין סנהדרין. חבל שנתפרס יותר מדי, תבדוק את המקורות. וכי אתה מקשה מתוך הזיכרון, אז תבדוק את המקורות, תראה, אתה יכול לבוא אליי בקושיות בשמחה רבה, אבל אני אומר שוב, יש פה גיבוי רוחני, תורני, שמתתיהו בעצמו הוא אדם גדול בתורה וביראת שמיים, בצדקות, ואנחנו לא מדברים פה על איזושהי חבורה של הרפתקנים, והם באים לצאת למלחמה כמו שצריך על פי התורה. זה מה שרציתי לבטא. בזמננו, כשקמנו למלחמת העצמאות, טוב, יפה, היה שם גם הרב מימון שהיה תלמיד חכם גדול, אבל רוב אנשי המועצה שהקימו את המדינה, בכלל לצערנו היו יהודים שלא שמרו מצוות. גם חלק גדול, אולי רוב החיילים. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא נתן ביטוי לנשמה הפנימית, כפי שראינו במשך השיעורים, שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו גם לדברים שאנחנו לא מודעים להם. אבל אנחנו יכולים היום ללמוד את הדוגמה מימי החשמונאים, ולראות איך יוצאים למלחמה לכתחילה, במצב שיש גדולי תורה, במצב שהתורה מחליטה לצאת למלחמה, הסנהדרין מחליט לצאת למלחמה. בית הדין הגדול מחליט לצאת למלחמה. איך יוצאים אז למלחמה? והדברים האלה מתוארים בצורה די ברורה במקורות. יש לנו ספר בידינו שנקרא ספר המכבים. ספר החשמונאים או ספר המכבים, נותנים לזה שמות שונים. מדוע? כי הספר הזה התגלגל אלינו דווקא בתרגום שלו ליוונית, במקור הוא נכתב לפי ההיסטוריונים על ידי המכבים בעצמם, סמוך לתקופת המרד, והוא תורגם ליוונית, ואלינו הוא לא הגיע בעברית, הוא הגיע ביוונית, אז תרגמו אותו חזרה לעברית. והספר הזה מהמביא תיאור מוסמך של המרד, וגם מבחינה תורנית וגם מבחינה היסטורית, התיאור הזה נחשב בהחלט לתיאור מוסמך. והבאתי לכם מהספר הזה רק חלק קצר מאוד, שייתן לנו את המבט איך יוצאים למלחמה. תראו פה, יש לכם שני דפים. בדף שמתחילו כששמעו 5 בני מתתיהו, אבל לא בציטוט הזה, אלא בציטוט השני. והיה יהודה ואחיו. אנחנו מדברים על מצב של יחסית בתחילת המרד, שהיוונים שולחים צבא מאורגן גדול וצידי מאוד כדי לדכא את המרד. זה קרה כמה פעמים, אבל פה יש תיאור התחלתי, ותראו מה קורה. והיה יהודה ואחיו כי רבו הרעות והצבא של היוונים חונה בגבולם, וידעו דברי המלך אשר ציווה לעשות לעם להשחית ולהשמיד, כי די, אלה מורדים, צריך לחסל אותם. ויאמרו איש אל רעהו, נקים הריסות עמנו ונלחמנו ועד עמנו והמקדש. כן, שימו לב, יש כבר עניין של קדושה, לא רק בעד עמנו, הצילה, כן, אנחנו לא רוצים למות. יכלו בקלות לא למות, רק לקבל את התרבות היוונית. ותקהל העדה להיות נכונים למלחמה ולהתפלל ולבקש חסד ורחמים. הכנה למלחמה זה לא רק אימונים, אלא זה גם תפילות. וירושלים שממה כמדבר הייתה, לא היה וי ויוצא מבניה, והמקדש מרמס לרגלי זרים, ובני נחר במסודה משכן לגויים, ותיאסף שמחה מיעקב, וישבות חליל וכינור. ויאספו, באים יהודה, וכל העם שמוכנים להילחם, מה עושים? ויאספו ויבואו למצפה, מול ירושלים. לא יכולים לבוא לירושלים, ירושלים כבושה. אז יש להם עיר שהם יכולים להתקבץ אליה, בשם מצפה, כי מקום תפילה היה במצפה לפנים בישראל. זה עוד מימי שמואל הנביא, מבית ראשון. ויצומו ויום ההוא וילבשו שק ואפר על ראשיהם ויקראו בגדיהם. ההכנה מאוד מעניינת למלחמה, בדרך כלל אנחנו אומרים היום לחיילים, חבר'ה אתם פטורים מצום, אתם צריכים להיות בשיא הכושר. נכון, זה אמיתי מאוד וצריך להיזהר בזה, אבל יכול להיות בן אדם שאומר אני אהיה בשיא הכושר כשאני אדע שעשיתי את הכי טוב שיכולתי לעשות, גם לחזור בתשובה ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. אז אחר כך אני אוכל. אבל קודם כל צריך לצום ולחזור בתשובה. ויפרסו את ספר התורה מן הספרים אשר ביקשו הגויים לחוק עליהם את צלמי אליליהם. כן, יש פה הבנה שהגויים רצו עוד בתוך התורה להכניס עבודה זרה. ויביאו את בגדי הכהונה ואת הביקורים ואת המעשרות, כל מה שרצו להביא למקדש. ויעמידו את הנזירים אשר מילאו את הימים, שהם צריכים עכשיו להקריב קורבן. ויקראו וכל אל השמיים לאמור, ריבונו של עולם, מה נעשה לאלה ואנה נוליך אותם? ומקדשך נרמס ונטמע וכהניך באבל ובשפל. אז קודם כל, הדבר הראשון שמתפללים עליו, זה קיום מצוות. כן? ולא אומרים, ריבונו של עולם מכריחים אותנו לחלל שבת. לא מדובר בהצלה זמנית, אלא מדובר בזה שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד את השם בשלמות. אנחנו רוצים להגיע למקדש. רבותיי, מישהו פה פעם מביא ביקורים? לא. למה? אין לנו בית מקדש. אז לכן אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום שיבנה בית המקדש, לפחות שלוש פעמים ביום, כן, הרבה יותר מזה, אבל מתפללים כל הזמן שיבנה בית המקדש. זה שיא השאיפות בעבודת השם, זה לא איזשהו פרט, איזשהו דבר קטן. כשמסיימים לעלות את כל המדרגות של מסילת ישרים, לא בקריאה, לא בלימוד, אלא בקיום, אז מגיעים למצב שאפשר לבנות חזרה את בית המקדש. טוב, צריך עוד תנאים נוסף על זה, צריך רוח הקודש וצריך אולי אפילו נבואה וצריך הרבה דברים כדי לבנות את בית המקדש. אבל היה להם את בית המקדש רק שהוא חולל, ולכן הם באו וצעקו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לעבוד אותך בבית המקדש. אנחנו מוכנים לצאת להילחם, למות. כן? לא כל אחד חוזר חי ממלחמה כזאת. אבל אנחנו רוצים לעבוד אותך. זה קודם כל מוטיבציה שלב ראשון. שלב שני, והנה הגויים נאספו עלינו להשמידנו. אתה ידעת אשר יחשבו עלינו. שלב שני, צריך גם להציל את עם ישראל. לא ברור שאפשר, שמותר לצאת למלחמה רק כדי לעבוד את השם בבית המקדש. אולי כן, אולי לא, זה נקודה שצריכה בירור. פה המלחמה, אבל הייתה מלחמה על עצמאות. לעצמאות עם ישראל בארץ ישראל בוודאי שמותר לצאת, ולא רק מותר אלא חייבים לצאת. זו מלחמת מצווה. מצווה להילחם על דבר כזה, אפילו שיש בזה איזה סכנת נפשות, כמובן, כפי שאמרנו, כל מלחמה. מלחמה כזאת תוכה פיקוח נפש. איך נוכל לעמוד בפניהם אם לא אתה תרשיע לנו? אנחנו צריכים עזר אלוקי, סייעתא דשמיא. כמובן, שסייעתא דשמיא זה לא שהם התפללו, כמו שראינו בשבוע שעבר, שהיו מלאכים שאמרו, אין לנו כוח להילחם, ריבונו של עולם, תעשה לנו נס ותילחם אתה. הם תכננו פה לצאת להילחם. זאת הייתה מלחמה קשה, הם היו, כמו שאנחנו אומרים, בעל הניסים, רבים, מעטים מול רבים. היוונים היו מצוידים ומיומנים והכל. ואנחנו פה עם איזשהו כוח קטן, צריך איכשהו להתחכם ו... להתאמץ ולנצח אותם. והתקעו בחצוצרות ויקראו בקול גדול, זה התפילה, הדין של התענית והתפילה. אז קודם כל אנחנו רואים פה מתוך מה יוצאים למלחמה בצורה אמיתית. זאת המוטיבציה האמיתית של עם ישראל. עם ישראל לא בא ואומר אנחנו רוצים לכבוש. עם ישראל לא בא ואומר אנחנו נראה להם. עם ישראל לא בא ואומר, די, רוצים שקט. די, שתי דרכים להשיג שקט, כמו שאנחנו יודעים היום, כן, יש לנו היום מעצמה ענקית עם צבא ענקי שקוראים לאמריקה, והיא רוצה שקט, אז היא נכנסת לפשרות, למה מפחדים ממלחמות כבר. זה לא פופולרי. חיילים נהרגים, זה לא נעים, זה לא בריא מבחינה פוליטית. אז ממה עם ישראל יוצא להילחם? עם ישראל לא נהנה להרוג אנשים. יהודים רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, שוב, ראינו את זה שבוע שעבר בעריכות, אפילו מלכי ישראל היו מלכי חסד, מרחמים על כולם, ואנחנו נלחמים אך ורק לשם שמיים. אז כמובן, צריך לדעת שהמצב היום הוא שלא כולם יודעים מה זה לשם שמיים. אמר פעם אחד הרבנים, הרב אמיר שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, פעם הייתי לידו בפורים. אז בפורים אומרים לפעמים דברים שנשמעים מצחיקים, אבל הם מאוד עמוקים, מאוד אמיתיים. אמר רב אמיר, אנחנו אומרים כל יום, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. יש היום יהודי, שאתה בא אליו, הוא נמצא בצבא, בסדיר, במילואים, אתה שואל אותו, תגיד, למה אתה נלחם? אתה ציוני? עזוב את הציונות. אתה ככה? לא. למה אתה נלחם? ככה. ככה זה. אז הוא אומר, אשרי העם שככה לא. למה? כי מה הפנים של הככה? אשרי העם שהשם אלוקיו. יש נשמה שמתגלית בעם ישראל בזמנים מיוחדים, זה בדיוק הדרך שהקדוש ברוך הוא מוליך את הגאולה. שהנשמה פנימית מתגלית מבחינה חיצונית בככה. אני לא ציוני ולא זה, וצוחקים על כל ההיא, אפילו על אידיאלים של ציונות חילונית כבר צוחקים. אבל צריך את הנשמה. וכשהנשמה הולכת ונחלשת, בגילויה, בגלל שאותם יהודים טובים שומעים את כל התרבות המערבית ומושפעים מכל מיני רעיונות של שלום ושוויון ותהיה נחמד לכולם וצריך לאהוב את כולם לא במובן של עם ישראל באמת, אנחנו ודאי אוהבים את כולם, אבל אנחנו אוהבים את כולם שיהיו טובים, אנחנו לא אוהבים את הרשעים שישארו רשעים וטוב בסדר שבו בשקט ניתן לכם זכויות, אתם יכולים לפתח תוכנית גרעינית לצורכי שלום כביכול. אז כשעם ישראל נחלש, צריך לבוא ולחזק את הנשמה. מחזקים את הנשמה לידי התורה. אבל מה ההבדל בין זמננו לבין אז? אז החשמונאים היה ברור להם, לא היו פה שאלות, נכון? היו מתייבנים. אבל החשמונאים באים מתוך תורה. אז הם באים להתפלל להם, באים להילחם, הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, מדברים על בית המקדש. אחר כך מדברים על הצלת עם ישראל. זה שלב ב'. זה נימוק משני. אנחנו צריכים ללמוד מזה מה באמת השאיפות שמתוכן אנחנו צריכים להילחם גם בימינו. אנחנו צריכים ללמוד, הם ידעו. זה שלב ראשון. שלב שני, יש פה משהו מאוד מעניין. כתוב בתיאור כך. ואחרי כן הקים יהודה ראשי העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, יש פה מפקד, מתחלקים ליחידות, צבאיות, זה לא צבא שכבר מוכן מראש. ויומר לבוני בתים ולמערסי נשים ולנוטעי חרמים ולרקי הלבב, לשוב כל איש לביתו על פי התורה. מעניין. זה יותר ממעניין. בואו תראו עכשיו בדף השני. הבאתי לכם פה את הרמב״ם. יש ברמב״ם, סוף הרמב״ם, משנה תורה, הלכות מלכים ומלחמותיהם. זה השם של ההלכות שהרמב״ם קבע. מלכים, יש מלחמות. כותב הרמב״ם, בעת שעורכין המערכות והם קרובים להילחם, כן, כבר ערכו פה את המערכות, סידו את היחידות. משוח מלחמה, משוח מלחמה הוא כהן. עומד במקום גבוה וכל המערכות לפניו ואומר אליהם בלשון הקודש. יש פסוקים. שמע ישראל, אתם קרובים היום למלחמה על אויביכם. אל ירח לבבכם. אל תראו ואל תחפזו ואל תעצו מפניהם, כי השם אלוקיכם הולך עמכם ללחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. פסוק מוכר, צריך להבין מה זה אומר. למה לא לפחד? לא סומכים על הנס. אנחנו הולכים ללחם, צריכים את הידע ואת האימונים ואת הכל. אלא אנחנו רוצים ללחם, כי אנחנו יודעים שאנחנו עושים מצווה. אנחנו מוכנים להרוג ולהרג, כי אנחנו יודעים שזה לטובת העולם כולו, לטובת האנושות, לטובת גילוי השם בעולם. עד כאן משוח מלחמה אומר, וכהן אחר תחתיו משמיע לכל העם בכל רם, ואחר כך אומר משוח מלחמה, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה. שוב, פסוקים. פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. עד כאן משוח מלחמה מדבר, והשוטר משמיע לכל העם בקול רם, לא היו אז רמקולים, צריך מישהו עם קול חזק שיגיד, ואחר כך מדבר שוטר מעצמו ואומר מי האיש הירא ורך הלבב, וכולי, ושוטר אחר משמיע לכל העם. אנחנו נחזור לנושא של האיש הירא ורך הלבב, אבל אני רוצה שתבינו פה דבר מאוד מעניין. יש פה חידוש הלכתי. למה אני אומר שיש פה חידוש הלכתי? לכל הפסוקים מפורשים. אין פה שום בעיה. יהודה עשה בדיוק כמו שכתוב בהלכה. לא. יהודה לכאורה עשה בדיוק בניגוד למה שכתוב בהלכה. למה? כי כל העניין הזה של חזרה מהמלחמה למי שבנה בית חדש, מי שהרס אישה, נטע כרם, זה אך ורק במלחמת הרשות ולא במלחמת מצווה. ובשום פנים ואופן אי אפשר להגיד שהמכבים נלחמו מלחמת הרשות. יש הרבה, פשוט, למה אני אומר את זה? יש הרבה דעות בהלכה מה זה מלחמת רשות. יש מי שאומר שמלחמת רשות זה לא רשות, סתם ככה. לא, סתם, בא לנו להילחם, זה ודאי לא ככה. אלא יש מי שאומר שזה נקרא מלחמת רשות כשאין סכנה מיידית, אלא הולכים למנוע סכנה שיכולה להתפתח בשלב יותר רחוק. כלומר, זה לא רשות במובן שזה דבר שמותר לעשות או לא, אלא שיש לך זמן לחשוב על זה, יש לך אפשרות לשקול. ולעומת זאת, מלחמת מצווה זה מצב של לחימה מיידית. יש עוד דעות לגבי מלחמת רשות, אבל אני אומר שאפילו לפי הדעה הזאת, מה שיהודה המכבי הולך לעשות זו מלחמת מצווה. יש צבא של גויים בארץ ישראל שבאים לדכא את עם ישראל, להרוג את כל המועדים, אין לך מלחמת מצווה יותר ברורה מדבר כזה. במלחמת מצווה לא שולחים הביתה את האנשים האלה. אז מה יהודה עושה? יש לזה הסבר מאוד יפה בדברי מי שפיתח את כל נושא ההלכות מלחמה בדור האחרון, שזה הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, שהוא כותב על פי הפוסקים, על פי הסוגיות בחזר ועל פי הפוסקים, שבמלחמת רשות חייבים בוודאי לשחרר את כל האנשים האלה. זה פשוט. לכן זה סדר קבוע וברור. אבל גם במלחמת מצווה, הוא אומר, לדוגמה, היום בצהל צריך שכל עם ישראל ילחם? ברוך השם, לא. יש מילואים. מילואים, לוקחים יחידה אחת, לוקחים יחידה אחרת, משחררים גם מתוך היחידה, מישהו יש, שיש לו איזשהו דבר דחוף, יש כל מיני בוועדות ושחרורים ושיקולים. כותב הרב גורן להלכה, שבמצב כזה, גם במלחמת מצווה משחררים את האנשים האלה. כי יש מספיק. מעניין, אני אומר את זה כי זאת הלכה לא ידועה. הרב גורן אמר פעם לגיסי שהוא רצה להכניס את זה לפקודות מטכ"ל ולא הסכימו. בדרך כלל רוב הדברים שהוא רצה להכניס, אני חושב הוא הצליח להכניס לפקודות מטכ"ל, אבל את הדבר הזה לא הסכימו, כנראה שחששו מהבלגן. אז הוא אמר לו, תראה, אם אפשר לקבל פטור בכל אופן ממילואים, למשל, אדם התחתן, שנה ראשונה הוא לא אמור לצאת למלחמת רשות, הוא אומר, גם במלחמת מצווה, אם זה לא מאוד חשוב שתהיה בשירות או במה שיהיה, יש תעסוקה רגילה, אם אתה יכול לקבל שחרור, תשתחרר בשנה ראשונה. נכון. אז אצל המכבים לא מדובר במצב שלא צריך את כולם, כי לכאורה כן צריך, אלא יכול להיות שיהודה היה לו חשבון אחר, שאו חשבון של מורל, או שבאמת אולי הוא היה צריך יחידה קטנה במובנים מסוימים. כי הצורה שיהודה ניהל חלק ממלחמותיו הייתה צורה של מה שקוראים היום לוחמה פרטיזנית, גרילה. ושם לפעמים דווקא מתאים לך יותר קבוצה קטנה מאשר קבוצה גדולה. אז לכן אמרתי, אנחנו מניחים שספר המכבים לא היה בא ומתאר שיהודה עושה בניגוד להלכה. אם הוא לא עושה פה בניגוד להלכה, הוא מחדש פה הלכה. ושוב, צריך פה גיבוי, היו באים אליו ואומרים לו, שמע, מי אתה פוסק? אתה, מי אתה? אתם מכירים את עם ישראל, כן? עם ישראל לא מקבל דברים כאלה בשתיקה. יש לו פה גיבוי הלכתי. אז תבינו, אנחנו לא מתעסקים פה עם צבא שעושה דברים סתם נוח לנו, או המטכ"ל החליט והכל. אנחנו עוסקים כאן בצבא שפועל על פי קריטריונים הלכתיים, ולא סתם פסוקים בתורה, אלא קריטריונים הלכתיים מחודשים שצריך עליהם דיון בבית דין, בבית דין רציני שיכול לקחת אחריות על כל על מה שקורה בעם ישראל. אז יש פה באמת מציאות מאוד מיוחדת. אנחנו צריכים לשאוף להגיע חזרה למציאות הזאת. עכשיו, אנחנו נמשיך הלאה. יש שלושה דברים פשוטים שחוזרים מהמלחמה, כפי שאמרתי, באופן פשוט ממלחמת רשות, ואולי גם ממלחמת מצווה, ויש דבר רביעי, מי האיש הירא ורך הלבב. יהודה כולל אותם ביחד, אבל יהודה גם ממשיך. הם חוזרים, וישא מחנה ויחנו מדרום לאמאוס, זה היה מקום הקרב, אמאוס היום זה מקום לא כל כך ידוע, מי שמכיר את המיקום מכיר אותו היום בתור פארק קנדה. זה כן, ליד מחלף לטרון. אז הייתה שם עיר בשם אמאוס. ויום היהודה, התעזרו ויהיו לבני חיל, ויהיו נכונים לבוקר ללחם בגויים אשר נאספו עלינו להשמידנו ואת מקדשנו. שוב, המקדש פה מככב. כי טוב לנו למות במלחמה מראות בראות עמנו ומקדשנו, וכאשר יהיה הרצון בשמיים כן יעשה. מה פירוש המשפט הזה? המשפט הזה יהיה מאוד מובן על פי המשך הרמב״ם. הרמב״ם שהבאתי לכם הוא בהתחלת פרק ז' מלכות מלכים ומלחמותיהם, ואחר כך הרמב״ם מביא את כל פרטי ההלכות מהחוזרים, מה נקרא, שירס אישה וכדומה, פה זה רק הפתיחה. אחר כך הוא מביא את כל פרטי ההלכות. ואז אחרי שהוא הסביר את כל השלושה דברים לפרטיהם, בית חדש, הרס אישה, נטע כרם, הוא מגיע לדבר הרביעי. וכך כותב הרמב״ם, תסתכלו בדף, מי האיש הירא ורך הלבב, כמשמעו. ועכשיו הרמב״ם פה הולך לסיים את הפרק ואומר לנו הרמב״ם דבר מאוד מאוד חשוב. מה זה כמשמעו? איש הירא ורך לבב שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, כלומר הוא מפחד, הוא לא, הוא יודע אני לא אעמוד בזה, אני אגיע לשם אני עלול להיכנס להיסטריה, אני עלול לברוח, אני עלול לקפוא במקום, זה מסוכן מאוד. למה זה מסוכן מאוד? כי כל מי שיראה אותו עלול להיות מושפע ממנו. ולכן הדבר הזה מנסים למנוע אותו מראש. אבל מה, כל בן אדם יכול לדעת איך הוא יגיב בזמן מלחמה? קשה מאוד לדעת. אז אומר הרמב״ם, יש פה הלכה. שחררנו, בסדר, שלחנו הביתה, או לאפסנאות, או למה שיהיה, את כל מי שירא ורך הלבב, שהוא יודע שהוא לא יכול. אבל מי שלא חזר הביתה, מאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, הוא כבר אומר, בסדר, קיבלתי, אני נכנס, אני הולך לעשות את זה. יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. הוא צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. מה לסמוך על הקדוש ברוך הוא? שלא יהרג? לא. צריך לדעת שהוא יכול להיאבק. הוא צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, מה שיהודה המכבי אמר. כאשר יהיה הרצון בשמיים כן יעשה, אני הולך לעשות את המצווה הכי גדולה שיכולה להיות בתורה. אין מצווה אחרת שחייבים למסור את הנפש בצורה כזאת. יש מפורסם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שם אם אתה יכול קודם כל תברח. אל תמות. וגם אתה לא הולך, אתה לא הורג את עצמך לכתחילה, אתה אומר, אני לא אעבוד עבודה זרה, אם הגויים יהרגו אותך, יהרגו אותך. במלחמה אתה נכנס בכוונה למקום מסוכן, למציאות מסוכנת. אתה צריך להסתער. יש מצבים יותר מסובכים. היה בצהל מצב במבצע קדש, שהיו בסיני, במעבר המיתלה, המצרים היו שם בכוחים ולא ידעו איפה הם נמצאים, היו צריכים לגלות איפה העמדות של המצרים. ביקשו מתנדב שיסע בג'יפ פתוח כדי שהמצרים יראו עליו ויוכלו לגלות איפה הם. היה יהודי שהתנדב ועשה את זה. נפצע קשה, שכב חודשים בבית חולים ומת. כלומר, מלחמה פירוש הדבר שאדם נכנס ומסכן את נפשו ואומר, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זה נקרא ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. זה נקרא ייחוד השם. זה נקרא קידוש השם. זה נקרא הופעת שם שמיים בעולם. זה דבר גדול מאוד. ככה צריך להילחם. ולכן במצב כזה ישים נפשו בכפו. הנפש שלי, מה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתה, יעשה איתה. ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו. אלא ימחה זכרה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. הוא יתחיל לחשוב, חבל על אשתי וזה, ואני מתגעגע, הוא יתחיל להיחלש. לא כך עושים מלחמה. מלחמה אמיתית עושים על ייחוד השם בעולם. לכן במלחמות בית דוד היו מסדרים גט לאישה, כי חייל צריך להיות משוחרר לגמרי. יחזור הביתה, הוא יחזור לאשתו. טוב מאוד. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, הוא מבהיל עצמו, כי אם הוא יחשוב על כל מיני דברים, הוא מבהיל את עצמו. עובר בלא תעשה, זה איסור מפורש של התורה שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעצו מפניהם. טוב, נו, איסור לא תעשה. אבל אני מפחד. לא, אומרת לך התורה, ולא עוד, אומר הרמב״ם, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. אתה חושב שאתה בן אדם חלש, תחשוב על כל עם ישראל. הכל תלוי בך, כי כל חייל וחייל הוא קריטי. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, איפה כתוב בכל ליבו ובכל נפשו? קריאת שמע. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחד כלבבו. והרי מפורש בקבלה, בקבלה זה ביטוי לדברי הנביאים, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. כשאתה צריך להילחם, אתה נלחם בכל הכוח. אתה לא עושה חצי עבודה. ארור מונע חרבו מדם. וכל הנלחם בכל ליבו, עכשיו אומר הרמב״ם דבר נפלא, וזה צריך לדעת, כי הדבר הזה שייך בכל מציאות של מלחמה. ואנחנו היום, רבותיי, אנחנו כבר 60 שנה במלחמה, יותר מ-60 שנה במלחמה, וכל יהודי שיושב בארץ ישראל נמצא במלחמה. אתם יודעים מה זה פעולת חבלה, פעולת מחבלים? מה מחבלים מנסים לעשות? הם נלחמים נגדנו, לא נלחמים נגד הצבא שלנו, קשה לה, אז נלחמים נגד האזרחים. אתה הולך ברחוב, אתה משתתף במלחמת מצווה. אתה צריך ללכת ברחוב, לפעמים בחוכמה, צריך לשים לב, יש מקומות שצריך לשים לב, אם יש חפץ חשוד. אתה הולך באזורים ביהודה ושומרון, צריך לנקוט את אמצעי הביטחון הנכונים. וצריך להמשיך ללכת ולהגיע לשם עם האמצעי הביטחון הנכונים, כי זו האחיזה שלנו בארץ ישראל. אז כל עם ישראל נמצא היום במלחמה, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. שימו לב על מה עם ישראל נלחמים. מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה. מה זה שלא ימצא נזק? שוב, אנחנו חוזרים על אותה קושיה. למה הוא חושב שאנשים לא נהרגים במלחמה? לא נמצאים במלחמה? ודאי שלא. אלא, כמו בהמשך, ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא. לא ימצא נזק מבחינה רוחנית. אדם שעושה מצווה ענקית כזאת, אפילו אם הוא נהרג, אבל עולם הבא בטוח יש לו. הזכות הרוחנית שלו היא עצומה. שנאמר, זה פסוק שאמרה אביגיל לדוד המלך, לפני שהוא היה מלך, שהם נפגשו לראשונה, אומרת אביגייל, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן. איך אני יודעת? כי מלחמות השם אדוני נלחה. דוד היה כבר קצין בצבא של שאול, וראה לו תימצא בך מימיך. כן, אתה לא תעשה שום דבר רע. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך בעולם הבא. אביגייל, אומרים חז"ל, הייתה נביאה. היא יודעת מה שהיא אומרת. זה השכר של אדם שמלחמות השם נלחם. מלחמות השם, זאת אומרת, מלחמת מצווה על עם ישראל ועל ארץ ישראל. והדבר הזה הוא חשוב מאוד, כי יש אווירה, יש מוטיבציה, יש כיוון של מסירות נפש. מה זה כיוון של מסירות נפש? כשיהודה המכבי אומר לחייליו, כאשר יהיה רצון מהשמיים כן יעשה, זה לא, לא, אם אני ארג, אני ארג. לא. זה גבורה עצומה שבאה ואומרת, אני נותן את כל הכוחות שלי, בכל לבבו ובכל נפשו, כן, כל לבבו זה כל כוחות הנפש. אני נותן את כל הכוחות שלי כדי שהדבר הזה יצליח. ואני לא אעשה שיקול שאם אני אמות, אוי ובואי, מה קרה, איזה אסון. למה? כי אדם שמת מתוך מצב כזה של התאמצות מלחמתית, הוא עשה את כל מה שהוא צריך לעשות. למה בן אדם חי? שאל אתכם שאלה אחרת. למה בן אדם צריך למסור את הנפש על עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים? מה זה לקדש שם שמיים? פירוש הדבר שאם האדם ימשיך לחיות עם חטא כזה, אם הוא לא ימסור את הנפש, החיים שלו לא שווים מאומה. הוא מחלל את החיים. ואם הוא מת בצורה כזאת, אז החיים שלו שווים. כל בן אדם מת באיזשהו שלב. כן, אומרים אותו בדיחה, יש מחלה אחת שהיא 100% קטלנית. זה להיוולד. כל מי שנולד מת. אין מה לעשות. טוב, כמעט 100%. היה אליהו הנביא, הוא לא מת. בסדר. תוך כל המיליארדים שהיו מאז בריאת העולם. אדם צריך לחיות לשם מטרה. אדם צריך לחיות חיים שיש בהם ערך. אדם צריך לחיות על פי רצון השם. אדם שמתוך שהוא חי על פי רצון השם ועושה את המאמץ המקסימלי ונכנס לסיכון מתוך רצון השם, מתוך המצווה, מתוך התורה, החיים שלו שווים. ואם הקדוש ברוך הוא מחליט שזהו בסדר, הוא סיים את החיים שלו, אז היו לו חיים נפלאים וטובים. ואנחנו לא באים ופה ואומרים איזה אסון קרה. איך אני יודע את זה? שוב, החשמונאים. בואו תראו, בדף הקודם, יש עוד ספר על תולדות חג החנוכה, שהוא דבר קטן. ספר המכבים הוא ספר לא גדול, אבל מורחב. יש דבר שנהגו בחלק מקהילות ישראל לקרוא בחנוכה, שקוראים לו מגילת אנטיוכוס. זה תיאור מאוד מקוצר, 5-6 עמודים, לא משהו גדול במיוחד. והבאתי לכם פה משהו מתוך מגילת אנטיוכוס. ושוב, זה דבר שהיה בחלק מקהילות ישראל ממש נהוג לקרוא בו בחנוכה, כמו, כן, זה לא מגילת אסתר, לא מברכים עליו, לא, זה לא בנבואה, אבל זה דבר שנכנס אפילו לתוך הסידור. במגילת אנטיוכוס כתוב כך: וכששמעו חמישה בני מתתיהו, קמו ויבואו למצפה גלעד, אשר היה שם פליטה לבית ישראל בימי שמואל הנביא. אז זה אותו תיאור שראינו. צום גזרו וישבו על האפר לבקש רחמים מלפני אלוקי השמיים. עכשיו, יש פה את חמישה בני מתתיהו. כל אחד מהם גדול, דומה למישהו מהדורות הקודמים. אז נפל בליבם עצה טובה, יהודה בכל שמעון השני השלישי, יוחנן הרביעי, יונתן החמישי, אלעזר, בירך אותם אביהם, וכן אמר, יהודה בני, אדמה אותך ליהודה בן יעקב, אשר היה נמשל כאריה. שמעון בני, אדמה אותך לשמעון בן יעקב, אשר הרג יושבי שכם. יוחנן בני, אדמה אותך לאבנר בן נר, שר צבא ישראל. יונתן בני, אדמה אותך ליונתן בן שאול, אשר הרג עם פלישתים. אלעזר בני, אדמה אותך לפנחס בן אלעזר, שכינה לאלוקנו והציל את בני ישראל. על זה יצאו חמישה בני מתתיהו ביום הזה, וילחמו בעמים והרגו בהם הרג רב. עכשיו, יש פה תיאור, שקצת יש פה איזושהי קפיצה מבחינת הזמן, כי זה לא קרה בקרב הראשון, אבל המגילה מספרת, וירג מהם יהודה. באותה שעה, כאשר ראו בני מתתיהו האחרים כי נהרג יהודה, שבו ויבואו אל אביהם, ויאמר להם למה שבתם? ויענו ויאמרו אשר נהרג יהודה אחינו אשר היה חשוב ככולנו. יהודה הוא המנהיג, כן, אנחנו יודעים מהמקורות האחרים. יהודה הוא המנהיג, הוא, אגב הוא לא הגדול באחים. אנחנו גם יודעים ממקורות האחרים. אבל הוא המנהיג שלהם, הוא המצביא, הוא זה שמנהל את המלחמה, הוא המרכז של הכל. אז אם יהודה נהרג, זה יהיה מאוד מובן שהאחים נחלשו. מה עושים בלי יהודה? אומר פה התיאור במגילת אנטיוכוס, הם חוזרים לאבא מתתיהו. והוא שואל, למה באתם? אז הם אמרו לו, דבר נכון, נהרג יהודה. ויען מתתיהו אביהם ויאמר אליהם, אני אצא עמכם ולכם בעמים. פן יעבדו בית ישראל, ואתם נבהלתם על אחיכם? ככה מתנהגים בזמן מלחמה? אתם בגלל שמישהו מת, אתם חוטפים חולשה? אתם נבהלים? הרי אנחנו למדנו מה זה מלחמה, הם צריכים כבר לדעת, הם למדו את זה כבר בבית, הם ודאי שמתתיהו לימד אותם לפני שהם יצאו פעם ראשונה למלחמה, את כל דברי הרמב״ם, והרבה יותר מזה, אסור להיבהל. זה לא סתם מת מישהו, הרמטכ"ל נהרג במלחמה. היום ונורא, לא. הוא אומר, אתם חלשים? מתתיהו כבר היה זקן. אני אצא למלחמה. לא נבלים בגלל שמישהו מת. עכשיו יותר מזה, זה שלב ראשון, לא נבלים. ויצא מתתיהו ביום ההוא עם בניו וילחמו בעמים. ואלוקי השמיים נתן כל גיבורי העמים בידם. והרגו בהם הרג רב, כל אחוזי חרב וכל מושכי קשת, שרי החיל והסגנים, לא נותר בהם שריד. וינוסו שאר העמים למדינות הים. ואלעזר, סיפור ידוע, אלעזר היה מתעסק להמית הפילים, פה זה מתואר בצורה מעניינת, ויתבע בפרש הפילים. טוב, איך זה קרה, מה קרה, אנחנו לא מבינים בדיוק. וכאשר שבו, ביקשו בין החיים ובין המתים ולא מצאו. ואחר כך מצאו אשר טבע בפרש הפילים. עכשיו אנחנו כבר מדברים אחרי הניצחון. אחרי שנגמר הקרב וניצחו, ועכשיו מגלים שאלעזר מת. מה עושים? חורה הולכים להתאבל. מה כתוב? וישמחו בני ישראל כי ניתנו בידיהם שונאיהם. מהם שרפו באש ומהם דקו בחרב ומהם תלו על העץ. מה קורה פה? אין פה התחשבות ברגשות אישיים? לא מתעלמים מרגשות אישיים. אבל זו שאלה מה נקרא לא להתעלם. יש פה רגש משותף גדול, אמיתי, כללי, שהוא גם אישי. כולנו שמחים בניצחון. יבוא מישהו ויגיד, אני לא יכול לשמוח. סליחה? אתה לא יכול לשמוח? איזה מין בן אדם אתה? אם כל עם ישראל ניצל מסכנה, אם עם ישראל ניצח במלחמה, אתה לא יכול לשמוח? יש לך איזה פגם באישיות. אם התחושה האישית הפרטית הקטנה שלך מתגברת על השמחה של עם ישראל שאתה חלק ממנו, לא שמחה של אחרים, שמחה שלך יחד עם האחרים. אתה במצב מאוד לא טוב מבחינה רוחנית, מבחינה אישיותית. אתה במצב שאתה לא מבין בכלל מה זה מלחמה ועל מה נלחמים ולמה נלחמים ומה הערך של המלחמה. אתה לא למדת את הבמבם הזה, אפילו אם קראת אותו לא הפנמת אותו. ואם אתה תעשה ככה, אז תהיה לנו בעיה בקרב הבא. בגלל שבקרב הבא אתה תזכר, ולא, אתה תזכר, אתה אולי לא תצא בכלל, והשכן שלך יגיד, אוי ובוי, ומה יהיה עם הבן שלי יהרג, או אח שלי יהרג. מה שקורה היום, שיש לך מצב, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה פעם, כן, תנועת ארבע אמהות, אמא בוכה, אני לא רוצה שהבן שלי ימות במלחמה. סליחה? את רוצה שעם ישראל יצליח, או שאת לא רוצה שעם ישראל יצליח? לא, אנחנו גם לא רוצים שהבן שלך ימות במלחמה. אבל אם הוא חייל, כדי שעם ישראל יצליח, הוא כבר ניצח, הוא כבר הצליח. הוא כבר במעלה רוחנית גדולה מאוד, הוא כבר נלחם. כן, לא כתוב פה את הדברים של אביגייל, הרי דוד המלך לא מת במלחמה. הדברים של אביגייל, עשו יעשם לאדוני בית נאמן, והייתה נפש אדוני צרורה, זה גם אם אתה לא מת במלחמה. כמובן, יש לך מעלה רוחנית כזאת גדולה. אז מה, אז בגלל הפחד אנחנו נתחיל לפחד, ואנחנו נתחיל להתאבל, ואנחנו נתחיל לחזור בכל מיני דברים. נתחיל לוותר על כל מיני דברים. זה לא דרך של תורה. זה לא מלחמה על פי תורה. ולכן אנחנו לומדים פה מבני החשמונאים, מבני מתתיהו, איך נלחמים על פי התורה. כשיש לך את המוטיבציה הנכונה כמו שהתחלנו, שאתה בא לתפילה מתוך תפילה לקדוש ברוך הוא, מתוך רצון לראות את בית המקדש בחזרה בשלמותו, מתוך עבודת השם. ואז אתה בא ואומר, והשם יעשה, כאשר יהיה הרצון בשמיים, כן יעשה, כי טוב לנו למות במלחמה מראות בראות עמנו ומקדשנו. אז אתה ניגש בגישה אחרת. אז גם שמצאת שאלעזר טבע בפרש הפילים, וישמחו בני ישראל, כי קודם כל יש שמחה על הניצחון. בסדר, אחר כך אתה תבוא ותספיר את מי שנהרג ואתה תתאבל עליו, כי אתה תכיר בערך שלו ובחשיבות שלו, וגם זה לא יפיל אותך. כמו שבכלל, כן, יש אנשים שנופלים ברוחם בגלל מי שמת במלחמה, ויש אנשים שנופלים ברוחם בגלל מי שמת בתאונת דרכים. גם לא מוצדק, ודאי, זה דבר עצוב. דבר לא טוב. אבל בגלל זה צריך להפסיק לחיות? היה פעם, שמעתי במקרה, הדלקתי רדיו יום אחד לפני שנים, אני שומע אמא מתארת, הבן שלי נהרג, וכשהבן שלי השני התחתן, לא הלכתי לחתונה. היא מפסיקה לחיות. אז שני אנשים מתו, הבן מת והאמא מתה. ויש דברים כאלה. בן אדם מת מבחינת הרוח, מבחינת הנפש. זה לא מוצדק. זה לא דרך התורה, זה לא דרך התורה בכלל באבלות. אבלות באה מלכבוד של המת, להכיר את הערך של המת, ויש, נכון, יש רגשות מאוד קשים, אתה בא ומברר אותם ומלבן אותם ומבטא אותם, אנחנו לא מחליקים פה את הרגשות. אבל שום דבר מזה לא סותר את השמחה הכללית של עם ישראל, ואנחנו שמחים היום, באים ואומרים הלל, הלל שלם בחנוכה. מה, לא נהרגו חיילים בחנוכה? שמעתם פעם שאנחנו עושים, יש לנו תענית בחנוכה בגלל כל החיילים שנהרגו, יהודה המכבי נהרג במלחמה. לא, אנחנו אומרים הלל. זאת הגישה שנובעת מתוך גישה של תורה, מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, מתוך מוטיבציה נכונה למלחמה בעם ישראל. את זה אנחנו לומדים מהחשמונאים, ואת זה צריך להכיל היום בצבא הגנה לישראל. וככה צריך להילחם. בעזרת השם, כשנילחם כך, נעשה ונצליח. חג שמח.